כן. השכל שלנו הוא שכל שנמצא בגוף. השכל שלנו הוא שכל שמורכב בגוף. ההיגיון שלנו הוא היגיון אנושי, והאדם הוא מורכב. יש בו גם צד רוחני וגם צד גשמי. ברגע שהתורה נלמדת בחבורה, היא הופכת, אז ההיגיון הופך להיות, ההיגיון שלנו הופך להיות יותר רוחני. מנותק, נגיד ככה, מנותק מהחומר ומתעלה יותר למדרגת הרוח. זה מה שהוא רוצה לומר. ואין דומה לחוכמה שהוא מתחכם מעצמו, שאותו שכל עומד בגשם ואינו שכל נבדל. רק, הכוונה אלא, השכל שהוא נקנה בחבורה, השכל הזה נבדל לגמרי מן הגוף. כשהתורה נלמדת בחבורה, זה נותן אפשרות להיגיון שלנו להיות יותר, זה עניין של מדרגות, אבל במידה מסוימת לנתק אותו מהצד החומרי שבנו. לנתק אותו מהצד החומרי. בינתיים נבין את זה כמשהו סגולי. אחרי זה נראה, צריך לראות איך זה בא לידי ביטוי. אבל הוא אומר, זאת אומרת, הוא רוצה עם זה להסביר. הוא יביא כמה מאמרי חזל שמראים שיש ביקורת על מי שלומד תורה לבד. יש ביקורת על מי שלומד תורה לבד. תורה צריכה להילמד יחד. וכמו שהוא אומר, לא רק יחד, אלא בחבורה. בחבורה. יש, אז הוא אומר, מה המעלה של חבורה? המעלה של חבורה זה פשוט ניתוק מהשפעת החומר על ההיגיון שלנו. ככה החומר משפיע על ההיגיון, וכשהתורה נלמדת בחבורה, היא פחות מושפעת מהצד החומרי שבנו. פחות מושפעת מהצד החומרי שבנו. ויבוא מישהו ויגיד, מה אכפת לך שהיא תהיה מושפעת? לא. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שההכנה שלנו התורה היא מנותקת מהחומר. התורה, כמו שהוא אמר, היא שכלית, היא שכל עליון. כולה רוח. אז כשאנחנו רוצים לקלוט את התורה, אחת ההכנות שהאדם צריך כדי לקלוט את התורה, זה כמה שיותר להיות מנותק מהחומר. כמה שיותר להיות מנותק מהחומר. זה נותן לו יותר אפשרות לקלוט את התורה. נותן לו יותר אפשרות לקלוט את התורה. הניתוק מהחומר מאפשר לנו קליטה בצורה יותר מושלמת של התורה. עכשיו, הוא יסביר עם זה מאמר חז"ל.
ולמה לימוד תורה של יחיד?
אז רגע, זה נראה. אני מקווה שהוא יסביר את זה. וזה אומרם בפרק הרואה. אז הוא מביא כמה מאמרי חז"ל שבאים לבסס את היסוד הזה. הגמרא אומרת בברכות, פרק הרואה, אסקט, הגמרא דורשת פסוק, אסקט ושמע ישראל. אסקט ושמע ישראל. הפירוש הפשוט של המילים, אסקט ושמע ישראל, שתוק ותשמע. כשאתה תשתוק, תוכל לשמוע. הסקט, אתה אומר הסקט, מה זה הסקט? הפירוש המילה הסקט זה שתוק. שתוק, כן? אז הוא אומר, החזל דורשים הסקט, אחת הדרשות של הגמרא, עשו כיתות ועסקו בתורה. זאת אומרת, הסקט מלשון כיתות. הסקט, עשו כיתות ועסקו בתורה. כיתות דווקא. או אפשר להגיד לא כיתות אלא כתות, זה לא משנה, העיקר שזה לא יהיה לימוד תורה ביחיד אלא בחבורה. כיתות זה יחד. אז למה הגמרא גם מסבירה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. כי דרבי יוסי בר חנינא דאמר רבי יוסי בר חנינא, מהי דכתיב חרב אל הבדים ונועלו. כתוב בפסוק חרב אל הבדים ונועלו. נועלו זה מלשון אביל. אביל זה טיפש, כן? חרב אל הבדים ונועלו. חרב, אז חז"ל דורשים, שוב זה ביטוי חריף, חרב על שונאיהם של תלמידי רחמים שיושבים בד ובד ועוסקים בתורה. חרב על שונאיהם, המילה שונאיהם של תלמידי חכמים, זה בשון סגי נאור. במקום להגיד על תלמידי חכמים, שיושבים בד ובד, אומרים חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, אבל הכוונה היא על תלמידי חכמים, כן? שיושבים בד ובד, מה זה בד ובד? בד זה ענף, בד זה לבד, בד זה לבד. כן? אז חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. ולא עוד, אלא אני עכשיו חושב שהביטוי חרב, אני לא בטוח, צריך לראות את זה, אבל הביטוי חרב הוא לא במובן של חרב, הכוונה, כמו שאנחנו מכירים את המילה חרב בלשון של סכין הורגת, אלא חרב זה יכול להתפרש גם כחורבן. חורבן על, על, על שונאיהם של תלמידי חכמים, שיושבים בד לבד ועוסקים בתורה. תלמיד חכם שיושב לבד ועוסק בתורה מביא על עצמו חורבן. מביא על עצמו חורבן. גם דרך אגב, המילה חרב היא גם כן, מה, זה המשמעות שלה. היא מחריבה, כן? מביאה חורבן, כן? אז הוא אומר, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד, כתוב ונועלו. אמרתי, ונועלו זה משון אביל. כן? המילה הביא, אז השורש הוא הביל, טיפשות, ולא עוד אלא שמתפשים. זאת אומרת, זה לא רק שמביאים עצמם חורבן, אלא הם הופכים להיות טיפשים. הלימוד, התורה שהם לומדים ביחידות גורמת להם, לא רק שהיא לא, לא בונה אותם, אלא היא גם גורמת להם להיות טיפשים יותר. כתיב אחה ונועלו, וכתיב אתם אשר נועלנו ואשר חטאנו. ולא עוד, אלא שחוטאים, שנאמר, אשר נועלנו ואשר חטאנו. זאת אומרת, אם אדם הוא טיפש, אז מהטיפשות הוא מגיע גם לחטא. הטיפשות בהכרח גורמת גם לחטאים. אשר נועלנו ואשר חטאנו. כן? ולא עוד, אלא שחוטאים, שנאמר ואשר חטאנו. איבה איתאמר, ראיה נוספת לכך שזה לשון טיפשות, כן? או גם לשון חטא. הוא אומר, הוא מביא פסוק אחר, כתוב, נועלו שערי צוען, שערי צוען, נועלו שערי צוען. אז צריך לומר, או במובן של טיפשות, או במובן של חטא. אבל מכל מקום, זאת היא הגמרא. עכשיו הוא מסביר את הגמרא. מה הביאור בגמרא? הוא ביאור זה. כי השכל עומד בגוף, וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף. זאת אומרת, השכל, המציאות של הכוונה היא, שכל האדם נמצא בגוף. וכמו שאמרנו, העובדה שהוא נמצא בגוף, יש לה השפעה. היא גורמת לכך שהשכל הוא לא, השכל לא יכול להתגלות משלמות. לעובדה ששכלו של האדם נמצא בגוף, המציאות הזאת גורמת לכך שהשכל לא יכול להיות שכל טהור. לגוף יש השפעה על השכל. אז מה? אז הוא אומר, ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה, אז הוא אומר, הוא עכשיו מסביר, למה דווקא לימוד תורה בחבורה? שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו. ואצל האחר שקיבל מחברו, הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו, עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. הוא אומר, אני מבין שמה שהוא רוצה לומר כך, רואים גם איך שהוא מבין את המושג לימוד תורה וחבורה. לימוד תורה וחבורה, הפירוש הוא כל אחד אומר את מה שהוא חושב. אז כשאני אומר את מה שאני חושב, כמו שאדם אומר את מה שהוא חושב, יש למחשבה שלי, יש לגוף שלי, יש השפעה על המחשבות שלי. לא, כל אדם, יש לחומר שבו, לצד החומרי שבו, השפעה על המחשבות שלו, השפעה על הראייה שלו, השפעה על ההסתכלות שלו. אז מה קורה כשאתה אומר ואני שומע? כשאתה אומר ואני שומע, הוא אומר, השכל שלי מושפע מהחומר שלי. אבל כשאני מקבל ממך, אני מקבל ממך מה, אני מקבל ממך את מה שאתה חושב, כן? אז הבחינה של מה שאתה חושב על ידי, כיוון שהיא כבר לא, כיוון שזה כבר יצא ממך וזה עובר אליי, הוא אומר, כאן זה כבר משהו אחר. הגוף שלך, או החומר שבך, משפיע על המחשבה שלך, אבל החומר שבך לא משפיע על המחשבה שלי. על המחשבה שלי יכול להשפיע החומר שלי, אבל לא החומר שלך. אז הוא אומר, על ידי החלפת הדעות בין אחד למשנהו, זה נותן אפשרות כביכול בשימוש לשון שלו לתאר את ה לתאר את המחשבה או לתאר את ההיגיון מההשפעה של החומר. אני אקרא את זה בפנים עוד פעם. וביאור זה, כי השכל עומד בגוף, וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף. ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה, שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו. ואצל האחר שקיבל מחברו, הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו, עד שהרי לא היה עומד בו. זאת אומרת, אני מקבל סברה שלך, אני עכשיו בוחן סברה שלך. הסברה שלך היא לא סברה שלי. לחומר שבך הייתה השפעה על הסברה שלך, אבל לחומר שבך אין השפעה על הבחינה שאני עכשיו עושה למה שאתה אמרת.
המחשבה שלו נחשבת כשכל...
כלפיו באמת אנחנו צריכים לחשוש שבאמת יש לה חומר שבו השפעה על השכל, אבל כשאני מקבל את ההיגיון של השני, אני בוחן את ההיגיון של השני, הוא אומר כלפי זה שכל נבדל. זה מה שהוא רוצה לומר, עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. זה סברה אחת. ועוד, כאשר נושאים ונותנים ביחד, הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחיד, ואם כן הוא שכל שהוא נבדל כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי. זאת אומרת, שיש מסע ומתן בחבורה, זה מה שהוא רוצה לומר, כשיש מסע ומתן בחבורה, עצם העובדה שהמסע ומתן הוא בחבורה מנתק את האפשרות של ההשפעה של החומר על הצד הרוחני. מדוע? משום יש פסוק במשלי, לתאווה יבקש נפרד. זאת אומרת, החומר הוא נפרד. מה פירוש? הגוף שלך זה הגוף שלך, והגוף שלי זה הגוף שלי. נגיד את זה כך, ברוחניות אין היפרדות. כי למה אין היפרדות? כי הצד הרוחני הוא בלתי גשמי. הצד החומרי, החומר הוא נפרד. כמו שאמרתי, גופו של כל אחד הוא גוף שלו. הגוף של כל הגוף שלך הוא הגוף שלך, הגוף שלי הוא הגוף שלי, הגוף שלו הוא הגוף שלו. כל אחד יש לו את הגוף שלו. הצד הרוחני שבנו הוא רוחני. הוא לא לעצמו. אתם מבינים שאני אומר? ההיגיון שלנו, הצד השכלי שבנו, הצד השכלי שבנו הוא בלתי נראה. הרי הצד הרוחני שבנו הוא בלתי נראה, אי אפשר לחוש אותו. אז אתה גם לא רואה את הפרטיות שבו. אלא מה? מה המהר"ל אומר? המהר"ל אומר, אבל כיוון שבסופו, גם אם הוא לא נפרד, אבל עצם העובדה שהוא ההיגיון שלנו הוא חלק מהאישיות שלנו, והאישיות שלנו היא גם כן חומרית, יש השפעה. זאת אומרת, במוחלט באמת הצד הרוחני של כל אדם ואדם, הוא באמת לא נפרד. מדוע הוא לא נפרד? משום שהוא, ברוחניות אין היפרדות, אין מציאות של פרטיות ברוחניות. יש השפעה לפרטיות שלנו על הצד השכלי שלנו, אבל במהות הצד הרוחני שבנו הוא לא נפרד. עכשיו הוא אומר, כשיש מצב של לימוד תורה וחבורה, אז ממילא זה עצם הלימוד תורה וחבורה מנתק את הפרטיות מהתורה שאנחנו עוסקים בה. עצם לימוד, כמו שאמרתי, משום שבאמת הצד הרוחני שבנו הוא לא נפרד. אני רואה את השכל שלך כדי שאני אומר שהוא שלך. אני אומר, סברה שאדם אומר, כן, דעה שאדם מביע, היא יכולה להיות מושפעת מהחומר שבו. אבל אז נקודה אחת הוא אמר, שברגע שאתה, אני שומע סברה שלך, אז אצלך זה חיסרון, אבל הסברה שלך כשהיא מגיעה אליי, היא כבר לא... ביחס אליי, לחומר שלך אין השפעה, לצד החורי שלך אין משפעה. אבל יותר מזה הוא אומר, הוא אומר, אבל עצם הלימוד תורה בחבורה, הוא גורם לכך שאנחנו מביאים לידי ביטוי את העובדה שבאמת הצד הרוחני שבנו הוא לא נפרד. הצד השכלי שבנו הוא לא נפרד. אתם מבינים? משום ש... שוב, מה זה נקרא נפרד? למה אתה קורא נפרד? נפרד אתה קורא לדבר שאתה יכול, אתה יכול להבחין בו, להבחין בו פרטיות, להבחין בו היפרדות מדבר אחר. אבל ברגע שאתה לא יכול, הרוחניות אי אפשר, אי אפשר להפריד. זה דבר שהוא לא, הוא לא ניתן להפרדה. הרוחניות, משהו רוחני, הוא לא ניתן להפרדה. אלא כשהלימוד תורה הוא בחבורה, זה בא לידי ביטוי. כשהלימוד תורה בחבורה, אז הצד הרוחני שבנו, לעובדה שהוא, לעובדה שהוא איננו נפרד, זה בא לידי ביטוי בלימוד תורה בחבורה.
וגם את הסברה שאתה מקבל מהשני, אתה משתמש בכלים השכליים שלך שהם מוגבלים,
זה נכון, זה נכון, זה נכון. אתה אומר, אתה שומע הסברה, אבל אתה בוחן אותה. זה נכון. הבחינה של הסברה נעשית על ידי. אבל אני רוצה, הכוונה היא, יש לך את היכולת להיפגש עם דבר שהוא לא שלך. יש לך את, נכון שלפגישה הזאת או ההחלטה לקבל או לא לקבל, אתה צודק, יש גם השפעה לחומר שבי, אבל יש לי את היכולת להיפגש עם דבר שהוא לא יצא ממני, לא יצא ממני. אני שומע סברה של מישהו אחר, אני יכול להתמודד איתה בלי שהיא יצאה ממני. לסברה שהיא יוצאת ממני, אני צריך תמיד לחשוש. לחומר שבי אולי יש השפעה על אותה סברה, אבל כשאני בוחן סברה שמגיעה מבחוץ, כיוון שהיא לא יצאה ממני, אז נכון שלהחלטה כן לקבל או לא לקבל, יכולה להיות השפעה על החומר שבי. אבל יש לי את היכולת להיפגש עם שכל שהוא לא ממני.
מושל בראש שלך.
מה? בדיוק.
זה לא מושל ברור.
נכון, נכון, נכון.
מבחינה הזו זה נקי.
נכון, זה נקי, נכון.
אתה יכול אחר כך בכלים שלך
לבחור, באמת יכול להיות שתהיה השפעה, אבל אני אומר, באופן בסיסי אתה נפגש עם דבר שלא יצא ממך. כן?
אני רוצה לשאול לפני, על העניין הקודם, שהוא אמר ש... לגבי הלימוד בחבורה.
כן.
זאת אומרת, שפה אתה כאילו נפגש עם משהו...
משהו שהוא לא ממך.
כן. אז אם בן אדם לומד, והוא לומד פירוש של מישהו אחר, לכאורה גם יש פה את המפגש הזה.
זאת אומרת, כשאתה קורא... אתה
אני
קורא...
עכשיו לומד לבד, אוקיי? ולומד עם פירוש כזה או אחר, או עם... אז אני נפגש עם סברה של מישהו אחר.
זה נכון, זה נכון.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות פרונטלי, כאילו,
במובן הזה... זאת אומרת, הזה... לא, לא, אתה לא צריך לשבת, זאת אומרת, אתה יכול, אתה אומר, אני יכול ללמוד לך...
אתה יודע מה, אני שומע היום, אתה יודע, מקליטים את השיעור...
כן, נכון, 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 נכון.
לא יושב מול אף אחד, אני שומע נכון, בין לבין עצמי.
נכון, 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 לכאורה אתה צודק.
אם המהר"ל היה בעידן שלנו, הוא היה כותב בחבורה וירטואלית.
לא, אבל אני חושב...
לא, בטוח ש... יש חיסרון. כי המסע ומתן פה נהדר.
אין לך אפשרות להפרות את זה.
זאת אומרת, זה רק בקטע של להקשיב, אבל אין מסע ומתן.
אין מסע ומתן, בדיוק. אין לך את היכולת...
לזה אני שואל על הנקודה הראשונה ולא על השנייה. אבל לכאורה זה לא לגמרי...
יש בזה צד מסוים, תגיד ככה, יש בזה צד מסוים, שאתה קורא פירוש כמו שאתה אומר, אז כשאתה קורא פירוש, נניח אפילו של רשי, אתה קורא פירוש של רשי על פסוק בתורה, אז באמת אתה עכשיו שומע את רשי, אבל אתה לא יכול להתמודד עם רשי, אתה יכול בינך לבין עצמך להתמודד, אבל לא, תמין.
כי השקלה ואתריה יש לה...
לא, בדיוק, אני אומר, כשאתה יושב עם מישהו...
זה החידוד.
נכון, 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 נכון. נכון, נכון. הגמרא גם אומרת, למשל, יש בירושלמי, כתוב בירושלמי, עד כדי כך, שלעולם יראה אדם בעל שמועה לנגד עיניו. זאת אומרת, אתה קורא מימרה של רבא בגמרא, או מימרה של אביי בגמרא. אז הירושלמי אומר, לא מספיק, אתה לא יכול לקרוא את זה כדבר יבש, אתה צריך להרגיש כאילו אביי יושב כאן לפניך, ואומר לך את מה שהוא אומר, לראות, אתה לדמיין לעצמך את אביי אומר את מה שהוא אומר. למה? משום שיש לזה, יש לזה השפעה, כן?
יש גמרא כזו ש...
והיו עיניך רואות את מוריך, מה פשט אותו דבר?
רבי יהודה הנשיא אומר שהוא היה יושב מה...
רואה את רבי מאיר מאחוריו, ראיתי את רבי מאיר,
נכון, נחשוב,
אז זה היה משהו אחר, נכון, 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 כן, הלאה, ועוד, אני אקרא את זה עוד פעם, ועוד כאשר נושאים ונותנים ביחד, הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחיד, ואם כן הוא שכל שהוא נבדל, כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי, אז כמו שאמרתי, במהות, הרוח שבאדם היא לא פרטית, זה מה שאני אומר. במהות הצד הרוחני שבנו הוא לא פרטי. כל הפרטיות היא מצד החומר. אין אפשר, אלא מה? לחומר, כמו שהמהר"ל אומר, יש השפעה על הרוח. לחומר יש השפעה על הרוח, אבל ברגע שהלימוד תורה הופך להיות בחבורה, אז העובדה הזאת שהצד הרוחני שבנו הוא לא פרטי, בא לידי ביטוי באופן גלוי. כן? הלימוד תורה בחבורה נותן אפשרות, כביכול, נגיד כך, למזג, כן? וכשאתה ממזג דעות, אתה גם מתנתק מהחומר, אתה מתנתק מהפרטיות, כשאתה נותן אפשרות למזוג, אחד אומר סברה, השני אומר סברה, זה אומר סברה, זה יוצא נגד, זה אומר בעד, המיזוג הזה נותן אפשרות להיות מנותקים מהצד הפרטי שבנו, אתה מבין? זה הנקודה. ולכך, מעלת השכל הזה, שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, כי אם כך, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, רק באופן שהלימוד הוא בחבורה, זה הכוונה כי אם כך. למה הדבר דומה? לשניים, שהם מתאבקים זה עם זה. אם ניצחו מוטב, ואם לא ניצחו, אז אותו האחד שכנגדו ניצח אותו. וכן השכל שהוא עומד בגוף. אם רוצה האדם להוציא את השכל אל הפועל, ולא היה לו זה, והגוף ניצח השכל, אז נעשה מוטבע בגוף לגמרי, כי הגוף היה גובר עליו. ואם לא היה עושה זה, נתקלקל עד שקנה הטיפשות. וזה שאמר, ולא עוד אלא שמתאפשים. שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה, כי נעשה השכל שבו מוטבע. זאת אומרת, המהר"ל מבין, תמינים, המהר"ל, הגמרא אומרת, חרב אל הבדים ונועלו. ולא לא רק זה, ש, כמו שאמרנו, שזה חרב אל הבדים, אלא שמתאפשים. זאת אומרת, זה לא רק שהם לא מצליחים לבנות את, את ההיגיון, את השכל, אלא ההפך, הם מקלקלים. אז הוא מסביר מדוע, משום שכשאדם לומד לבד, אדם לומד לבד כיוון שכמו שאמרנו, יש השפעה לחומר, לצד החומרי שבאדם, על ההיגיון שלו, על השכל שבו, אז, 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 אז הפשט הוא, המציאות הזאת שאדם, אדם לא, לא לומד עם מישהו, אלא לומד לעצמו, המציאות הזאת גורמת לכך שזה, זה, בקיצור, זה לא סטטי. זה לא נשאר סטטי, זה לא נשאר באותו מצב, אלא זה, זה או זה או זה. כמו שהוא, כמו המשל שהוא אומר, כשיש האבקות בין שניים, אז זה או שרובן מנצח או ששימון מנצח. יש פה שניים שנאבקים, אז או שזה ניצח או שזה ניצח. אז או שהצד הרוחני שבאדם מכריע, גובר על הצד החומרי שבו, או להפך, או שהצד החומרי שבו, האמת היא לא ברור כל כך למה הוא צייר את ה, את ה, את ה, אני יכול להבין את הצד ההפוך, זאת אומרת שלחומר יש השפעה על הרוח, וכשאדם לומד לבד, אז הצד השכלי שבו מוצא, מושפע מהצד החומרי שבו. ולכאורה
תמיד מפסיד.
מה?
ולכאורה תמיד מפסיד.
לא רק מפסיד, אלא הוא אומר, ההפסד הזה זה, זה לא סטטי. זה משפיע, זאת אומרת, זה יוצר חותמת, זה מטביע חותמת. אדם שאין לו את האפשרות ללמוד עם מישהו אחר, כן? הוא לא לומד עם מישהו אחר, הוא לומד לבד, אז הוא אומר, הלימוד שלו, האמת היא ככה, אפשר היה לומר, לא צריך כל כך להתאמץ. המהר"ל פה הולך אל השורש של הדברים. הביאור הפשוט בגמרא, כשאנחנו רוצים לבאר את הגמרא באופן פשוט, כתוב חרב אל עבדים ונועלו, חרב על שונאים של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. אז בלי ספק הפירוש הפשוט הוא, אתה יושב לבד ולומד, האפשרות של האדם לבחון את הדברים שהוא אומר, או את הדברים שהוא חושב, אם הם נכונים או לא נכונים, זה כשהוא מביא אותם במגע עם היגיון של מישהו אחר. כשאתה אומר, אתה חושב על סברה, או אתה מבין הבנה מסוימת, אז איך אני יכול לבחון אם מה שאני אומר זה נכון? אם אני מביא את ה... אני אומר למישהו אחר את הסברה הזאת, או אני אומר, איך הגמרא אומרת? למדתי מרבותיי, ומחברה יותר מרבותיי, ומתלמידה יותר מכולם. למה מתלמידה יותר מכולם? משום שכשאדם לומד עם... אם אדם מלמד תלמידים, והתלמידים לא מבינים, הם לא באותה רמה, אז זה מצריך אותו לומר את הדברים בצורה כזאת, שגם מי שהוא לא ברמה שלו, יהיה מסוגל להבין את מה שהוא אומר. אז לכן, מתלמידה יותר מכולם. למה מתלמידה יותר מכולם? משום שכדי להסביר לתלמיד, הדבר צריך להיות כל כך ברור לך, כדי שהוא גם כן יוכל לקלוט. ואם זה לא יהיה ברור לך, גם הוא לא יקלוט. תלמיד לא יקלוט דבר שלך עצמך הוא לא ברור. אז מתלמידה יותר מכולם, משום שהעובדה שאני מלמד היא נותנת אפשרות, היא נותנת לי את האפשרות להביא לידי ביטוי בצורה יותר שלמה את מה שאני מבין. עכשיו, אם התלמיד לא מבין, או אם התלמיד מקשה, אז זה נותן אפשרות, זה נותן לי אפשרות לבחון אם מה שאני אומר זה נכון או לא נכון. אני אומר דבר, אתה שומע, אתה אומר, זה לא נכון, אני לא מבין מה שאתה אומר, אני לא מבין מה שאתה אומר. אז זה מצריך אותי להסביר יותר. הצלחתי להסביר יותר טוב, לא הצלחתי להסביר יותר, אז הפירוש הוא, הבאתי את מה שאני חושב בקור הבחינה, אם זה נכון או לא נכון. אז לכאורה זה הדבר הפשוט, זאת אומרת, זה ההסבר הפשוט בגמרא. זה ההסבר הפשוט בגמרא. כשאתה לומד עם מישהו, או אתה לומד עם תלמיד, זה נותן לך אפשרות לבחון אם אתה מבין באמת את מה שאתה אומר. אם אתה ירדת לשורש הדברים. אחרת, אם הוא לא הבין, אם הוא לא מבין, או אם הוא מבין אחרת, או אם הוא דוחה את מה שאתה אומר, אז זה לא נכון. אז זה הפירוש הפשוט. והמהר"ל ואומר, לא, יש פה משהו יותר עמוק. כמו שהוא מסביר. מה יותר עמוק? יותר עמוק הפירוש הוא, צריך לדעת באופן מהותי שלחומר יש השפעה על על השכל שלך, על הצד הרוחני שלך, על ההיגיון שלך. לחומר יש השפעה. ותורה, התורה היא שכלית, היא רוחנית. אז כדי שאתה תהיה מוכן לקלוט את התורה, אתה צריך הכנה. וההכנה זה הניתוק מהחומר. הכנה זה הניתוק מהחומר. זה היסוד שהמהר"ל רוצה להגיד פה. אני אומר, יש פה פשט, ויש פה ההבנה של המהר"ל שהוא רוצה, הוא חותר להגיע אל המהות של הדברים. אז בא המהר"ל ואומר, לקנות תורה פירושו של דבר להיות יותר ויותר מנותק מהחומר. עכשיו, איך עושים את זה? אז באה הגמרא ואומרת, לימוד תורה בחבורה. איך אתה משיג את הניתוק הזה מהחומר, איך אתה יוצר מצב שבו באמת התורה שאתה תלמד היא תהיה יותר מנותקת מהחומר, תלמד תורה בחבורה. זה מה שהמהר"ל אומר. עכשיו, אני רק מעיר הערה, שהמהר"ל אומר פה שכביכול, הוא יוצר פה מצב שכביכול יש פה איזשהו מאבק. יש פה מאבק, שהשכל צריך לנצח את החומר. אני אגיד לכם, למשל, במידות. במידות, אז הדברים מאוד מובנים. מידות טובות. שאדם רוצה לקנות, או אנחנו רוצים שאדם יקנה. או אז אני אומר, הגוף מושך לכיוון אחד, או התורה, או ההבנה המוסרית שלנו מושכת לכיוון אחר. אז השאלה מי מנצח? באמת יש פה מאבק בין שני כוחות. יש הצד הרוחני, ויש הצד החומרי. אז אני צריך, למשל, ניקח לדוגמה. תאוות שאדם תאב להם, אז הוא צריך להתמודד. מצד אחד החומר מושך אותו למטה, והוא צריך להתעלות ולנצח. זה מאבק. אבל, אבל כשאתה מדבר למשל על 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 ניתוק מהחומר במובן זה שאתה תוכל לקנות תורה, למה צריך להגיד שאני צריך לנצח את החומר? לא צריך לנצח את החומר, אני צריך לנתק את עצמי מהחומר. למה התפיסה, למה הוא תופס את זה כביכול כמאבק? אני יכול, להפך, אני, זה נכון שכשהלימוד תורה לא כמו שצריך, אז הפירוש הוא שהחומר מנצח. זה אני יכול להבין. אבל להבין שהצד הרוחני שבי מנצח, כשאני מנתק את עצמי מהחומר, אני לא רוצה לנצח, אני רוצה פשוט, אני רוצה שהחומר, שהצד הרוחני שבי, ההיגיון שבי, יהיה היגיון מנותק, לא מושפע, לא היגיון חומרי, היגיון שהוא היגיון רוחני, שכולו רוחני. אבל למה להגיד, למה להשתמש במובן של ניצוח? ורואים שהוא שם על זה דגש, אני אקרא את זה עוד פעם. למה הדבר דומה? הנה. למה הדבר דומה? לשניים שהם מתאבקים זה עם זה. אם ניצחו, מוטב. ואם לא ניצחו, אותו האחד שכנגדו ניצח אותו. וכן השכל שהוא עומד בגוף. אם רוצה האדם להוציא את השכל אל הפועל, ולא היה לו זה, והגוף ניצח השכל, אז נעשה מוטבע בגוף לגמרי. השכל מוטבע בגוף לגמרי. כי הגוף היה גובר עליו. ואם לא היה עושה זה, מה פירוש לא היה עושה זה? לא היה מנצח את החומר, אז 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 נתקלקל עד שקנה הטיפשות. וזה שאמר, זה מה שאומרת הגמרא, ולא עוד אלא שמתאפשים, שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה, כי נעשה השכל שבו מוטבע בגוף לגמרי. ועוד יש לה, יכול להיות שבכוונה הוא מדבר רק על הצד הזה, ועוד יש לדעת כי אם לא למד כלל, היה קונה דבר שהוא קרוב אליו ויכול להבין אותו בקלות, ולא היה מקבל שכלות. אבל כאשר רוצה להשכיל, והרי כאשר עוסק בד בבד, אינו שכל נבדל, רק שכל עומד בגוף, הוא בוודאי מתאפש, כי אינו יכול להתחכם כל כך. ודומה למי שאינו חכם. אם אינו מבקש להתחכם יותר מדי, רק כפי ערך חוכמתו, יכול לדעת ולהבין. אבל כאשר רוצה להתחכם זאת אומרת, הוא משתמש בעוד משל. אני אתחיל לפני כן. ועוד יש לדעת, כי אם לא, זאת אומרת, זה למעשה מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת, ולא עוד אלא שמתאפשים. זאת אומרת, העובדה שהוא למד תורה ביחידות, לא בחבורה, היא הפכה אותו לטיפש. לא רק שהוא לא החכים. אז מה אומר המהר"ל? מה הכוונה? הפכה אותו לטיפש? היה יותר טוב שלא היה לומד.
עד כדי כך.
זה מה שאומר. ועוד יש לדעת, כי אם לא למד כלל, היה קונה דבר שהוא קרוב אליו, ויכול להבין אותו בקלות, ולא היה מקבל שכלות. אבל כאשר רוצה להשכיל, והרי כאשר עוסק בד בבד, אינו שכל נבדל, רק שכל עומד בגוף, הוא בוודאי מתאפש. בוודאי מתאפש, כי אינו יכול להתחכם כל כך. ודומה, הוא נותן משל, ודומה למי שאינו חכם. כן, אדם לא חכם. כל אחד יש לו את מדרגת החוכמה שלו. אז יש אנשים שהם לא חכמים, אז הוא אומר, דומה למי שאינו חכם. אם אינו מבקש להתחכם יותר מדי, רק כפי ערך חוכמתו, זאת אומרת, יש דברים, יש, כך אדם, ברמת משכל מסוימת, כן? איך היום עובדים? היום מנסים להתאים לכל אדם, לפי רמת המשכל שלו, לפי התכונות שלו, יכולת ההבנה שלו, את הלימודים שהוא ילמד. כך אדם שכשהממוצע שלו הוא ברמת משכל נמוכה, תן לו ללמוד דבר שהוא לא יוכל להבין, אתה הופך אותו לטיפש יותר, הוא לא מסוגל. תן לו להבין אבל את מה שהוא כן מסוגל להבין, מצוין, הוא יעשה, לפי רמת המשכל שלו, יכולת ההבנה שלו מותאמת לרמה הזאת, הכל טוב ויפה, אז הוא ירכוש את מה שהוא יכול לרכוש. אבל אם הוא ירצה לקנות דבר שהוא לא מסוגל, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אז זה למעשה מה שהוא אומר כאן, כן? ודומה למי שאינו חכם. אם אינו מבקש להתחכם יותר מדי, רק כפי ערך חוכמתו, הכוונה לפי היכולות שלו, יכול לדעת ולהבין. אבל כאשר רוצה להתחכם בדבר שאינו שייך לו, בוודאי מתאפש. למה? כי יוצא מן השכל. ואחר טיפשות זה, נמשך עוד טיפשות, עד שהוא טיפש גמור. וזה שאמר, ולא עוד אלא שנקרא חוטא, כי חוטא הוא, שנקרא חוטא, כי חוטא בשכל, עכשיו מעניין, הוא מוציא את הגמרא מפשוטה. הפשט הפשוט בגמרא, שהגמרא אומרת, ולא עוד אלא שנקרא חוטא, הפשט הפשוט, שהעובדה הגמרא אומרת, ולא עוד אלא שמתאפשים, והטיפשות הזאת גורמת להם לחטוא. הוא אומר, לא. ולא עוד אלא שנקרא חוטא, הוא מדייק בגמרא, שכתוב בגמרא שנקרא חוטא, לא כתוב שהוא חוטא, כתוב שהוא נקרא חוטא. אז מה פירוש נקרא חוטא? הוא אומר, הוא נקרא חוטא בגלל שאתה מועל בתפקיד שלך. אתה קיבלת, אדם קיבל שכל, כן? את השכל הזה הוא צריך להוציא לפועל, הוא צריך לגלות. עכשיו, הגילוי שלו, הגילוי של השכל הוא בדרך מסוימת. אם אתה את השכל הזה תיקח ולא תשתמש בו כמו שצריך, אז אתה מועל בתפקיד. החטא פה הוא לא חטא במובן של חטא, מה שנקרא, עבירה. אלא החטא במובן זה שאתה פשוט מועל במה שקיבלת. קיבלת שכל, ואת השכל שקיבלת, את ההיגיון שקיבלת, את הצד הרוחני שלך, אתה צריך לגלות. עכשיו, אם אתה משתמש בו לא נכון, אז במובן הזה יש פה חטא. שימוש לא נכון במה שנתנו לך. זה החטא. זה לא חטא במובן שאדם חילל שבת, הוא עשה איזה חטא, איזושהי עבירה. החטא הוא זה שהוא קיבל ולא משתמש במה שהוא קיבל, כמו שהוא צריך. זה ההסבר שלו, כן? וזה שאמר, ולא עוד אלא שנקרא חוטא הוא, כי הוא חוטא בשכל שקלקל אותו. ולכך חוטא הוא נקרא, כלל הדבר, שאי אפשר שיקנה האדם השכל הנבדל, רק כי כאשר מקבל זה מזה, הכוונה לומדים בחבורה, כמו שאמרנו, ונושא ונותן זה עם זה, עד שהתורה שהיא על דרך זה שכל נבדל לגמרי, וזהו נקרא שכל, לא דמיון, ואי אפשר לפרש יותר. המילים האלה צריכות הסבר, וזהו נקרא שכל, לא דמיון. מה הכוונה שלו לא דמיון? זהו נקרא שכל, לא דמיון, ואי אפשר לפרש יותר. יכול להיות שהמילה דמיון, במובן, היא שייכת להשפעה שיש לצד החומרי על הצד הרוחני שבנו. יכול להיות, אני לא בטוח, נראה לפי ההמשך. עכשיו הוא עובר למאמר נוסף, גם כן, שבא לבאר את אותה נקודה. בפרק במי אישה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי אלעזר, או אמר רבי אבא, אמר רבי ירמיה, אמר רבי אבא, שני תלמידי חכמים, המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם. שני תלמידי חכמים, המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר, הפסוק אומר, והדרכה צלח רחב על דבר אמת. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר, והדרכה צלח, אל תקרי והדרכה, אלא וחידדך. ולא עוד, אלא שעולים לגדולה, שנאמר צלח, יכול אפילו שלא לשמה, זאת אומרת, גם כשהלימוד שלהם הוא לימוד שלא לשמה, תלמוד לומר, הלשון של הפסוק, והדרכה צלח רחב על דבר אמת. כן? תלמוד לומר על דבר אמת. דבר אמת זה דווקא לימוד לשמה. יכול אם יגיס דעתו, מה הוא שיגיס דעתו? תפס גאווה. כתוצאה מזה שהוא נתחדד בהלכה. אז הוא התגאה. זה נקרא להגיס דעתו. תלמוד לומר, וענווה צדק, זה המשך הפסוק. ואם עושים כן, זוכים לתורה שניתנה בימין, שנאמר, ותורך נוראות ימיניך. כתוב, והדרכה צלח רחב על דבר אמת, וענווה צדק, ותורך נוראות ימיניך. זה הפסוק. רב נחמן בר יצחק אמר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה. ויש כביכול דברים של ימינה של תורה, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה. עד כאן הגמרא. עכשיו הוא מסביר, פירוש. כי שני תלמידי חכמים שמחדדים זה את זה, קונים שכל יותר עליון ממה שהוא ראוי לאדם מצד עצמו, אם היה לומד ביחידי כמו שהתבאר. ומפני כך אמר שהם מצליחים. כי מפני שהם קונים שכל עליון על ידי החידוד שלהם, ומגיעים אל מדרגה השכלית שהיא הצלחה עליונה, יותר ממה שראוי לאדם בעצמו, הכוונה היא ממה שהאדם מסוגל להשיג כשהוא לומד לבד. ממה שהאדם מסוגל להשיג כשהוא לומד לבד. על ידי שהיו מחדדים זה את זה. ולכך הקדוש ברוך הוא מצליח להם גם כן כמו שהם מצליחים בקניין השכל, כך יש יחס ישיר בין הרמה הרוחנית שהאדם מצליח לעלות אליה להצלחה שלו בעולם. כך הם מצליחים למעשה. מטעם זה אמר גם כן שהם עולים לגדולה, שכאשר מגיעים לשכל העליון אשר הוא יותר ממדרגת האדם מצד עצמו, ואת זה הם השיגו על ידי שהיו מחדדים זה את זה, ובזה הוא עולה לגדולה גם כן, כמו שהשכל הזה, שהוא על ידי שניים, מתעלה אל מדרגה, הם הצליחו להעלות את הצד הרוחני שבהם, את ההיגיון שלהם, את הצד השכלי שלהם. העלייה הזאת מעלה אותם לגמרי. כן? וכאשר האדם עושה, ובזה הוא עולה לגדולה גם כן, כמו שהשכל הזה, שהוא על ידי שניים, מתעלה אל מדרגה שכלית עליונה לגמרי. כאשר האדם עושה לכבוד עצמו של אדם, זאת אומרת, אז הכוונה היא מגיס דעתו. מגיס דעתו הכוונה היא, האדם עשה את זה כדי להתגאות. כן? תכלית העשייה, אז מה פירוש כדי להתגאות? להתגאות הפירוש הוא, זה אני. הרי כל העניין שהוא הסביר, כל הלימוד הנכון של התורה, זה כמו שאמרנו, הניתוק של האדם מהאני. האני שלך הוא נפרד. האני שלך זה אתה. כשאתה לומד בחבורה, אתה מנתק את עצמך מהאני. אבל אם הגיס דעתו, אם הלימוד תורה של אותם שני תלמידי חכמים שמחדדים זה לזה בהלכה, זה כדי שכל אחד מהם, כל פנים, האדם הזה לומד כדי שהוא יוכל להתגאות בלימוד שלו. זאת אומרת, אז הוא חוזר אל העני, הוא לא מנתק את עצמו מהעני. כל הלימוד תורה בעומק, בצד העליון של הלימוד, זה היכולת של האדם בלימוד שלו להתנתק מהעני שלו, להתנתק מהפרטיות.
להתחבר כן? לחבורה.
כן, אבל זה לא רק להתחבר לחבורה, אלא לנתק את עצמו מהפרט. כמו שאמרתי, החומר הוא פרטי. הצד החומרי שבנו הוא פרטי. הגוף שלך זה הגוף שלך, הגוף שלי זה הגוף שלי. כל עניינו של הלימוד במהות, בצד העליון שלו, זה היכולת להתנתק. אבל אם הוא עושה את כל הלימוד שלו, זה כדי שהוא יוכל להתגאות. כל הלימוד שלו הוא כדי ש... מה פירוש להתגאות? מה זה להתגאות? להתגאות זה אני. מה פירוש אדם מתגאה? אדם מתגאה אומר, אני יותר גדול. כן? אני יותר חשוב. אז כל הלימוד שלו זה חזרה אל הפרט. אז 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 אומרת הגמרא, ואם יגיס דעתו, אם איך כתוב, רגע נראה איך שהוא אמר, וכאשר האדם עושה לכבוד עצמו של אדם, לא קנה את המדרגה שהיא יותר עליונה ממדרגת האדם עצמו, מאחר שהוא אינו עושה לשמה, רק כאשר עושה לשמה. אני אסביר מה שהוא אומר. מה זה נקרא, מה זה נקרא לימוד תורה? רואים בגמרא את ההשגה הזאת, קניית המעלה העליונה הזאת שעליה הגמרא מדברת, זה רק שאדם לומד תורה לשמה. מה פירוש שאדם לומד תורה לשמה? מה ההבדל בין לשמה לשלו לשמה? הלימוד תורה לשמה, פירושו של דבר, לשם התורה. לימוד תורה לשמה, פירושו אני לומד לא בשביל עצמי. אני לומד לשם התורה. כל העניין שלי הוא לגלות את האמת של התורה. לגלות את האמת שבתורה. זה נקרא לשמה. לשמה זה לשם התורה. אז אם הלימוד הוא לשם התורה, הניחה, הכל טוב ויפה. אז באמת כשאדם לומד לשם התורה, הוא מנתק את עצמו מהפרטיות שלו. אבל אם הוא עושה, אם הגיס דעתו, אם כל המטרה שלו בלימוד זה האני, אם כל המטרה שלו בלימוד זה האני, אז מה הרווחנו? מה הרווחנו? הרי כל קניית המעלה נוצרת דווקא מהיכולת שלך להתנתק מהאני, כן? אבל, אז לכן אומרת הגמרא, דווקא אם הוא לומד לשמה, אם הלימוד הוא לימוד לשמה, לשם התורה, זה לא האני, העיקר זה התורה. מה שעומד במרכז זה התורה, לא האני, זה מה שהוא אומר. שכאשר מגיעים, מטעם זה אמר גם כן שמולים לגדולה, שכאשר מגיעים לשכל העליון, אשר הוא יותר ממדרגת האדם מצד עצמו, על ידי שהיו מחדדים זה את זה, ובזה הוא עולה לגדולה גם כן, כמו שהשכל הזה שהוא על ידי שניים מתעלה אל מדרגה שכלית עליונה לגמרי, וכאשר האדם עושה לכבוד עצמו של אדם, לא קנה מדרגה שהיא יותר עליונה ממדרגת האדם עצמו, מאחר שהוא אינו עושה לשמה. רק כאשר עושה לשמה, והתורה בעצמה יש לה מעלה עליונה, לכך קונים, כשאדם מתחבר אל התורה, משיג את התורה, לכך קונים מעלה והצלחה עליונה. אבל כאשר אינו עושה לשמה, רק לכבוד עצמו, אינו קונה מעלה יותר כלל. ואמר עוד, לדווקא שאינו מתגאה, שאם הוא מתגאה, הרי הוא יוצא ממדרגה השכלית, שכבר התבהר במקומו, שאין השכל ראוי לגסי הרוח. עד שאמרו, הגמרא אומרת, סימן לגסי הרוח עניות. סימן לגסי הרוח עניות. שואלת מה, מה פירוש סימן לגסי הרוח עניות? הגמרא הבינה, עניות כפשוטו, מה הכוונה? מה, גס רוח הוא עני? אז הוא אומר, לא. הוא מפרש עניות של תורה. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שהוא גס רוח, תדע שהוא עני בתורה. זה הולך יחד. לא יכול להיות מציאות של קניין תורה עם אדם שהוא גס רוח. זה תרתי דסתרי. ואמר שאותו אדם, אותם תלמידי חכמים שמחדדים זה לזה בהלכה, וכמו שאמרנו, לומדים תורה לשמה, זוכים לתורה שניתנה בימין. פירוש, מה הכוונה תורה שניתנה בימין? אז הוא מסביר. פירוש כי התורה ניתנה בימין של הקדוש, כביכול, בימין של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה בימינו? אז הוא אומר, ניתנה בימין של הקדוש ברוך הוא שהתורה היא מתעלה על העולם לגמרי. לכך ניתנה תורה בימין, כי הימין הוא מתרומם למעלה למעלה. כמו שכתוב בפסוק, ימין השם רוממה. ימין השם רוממה. אז מה הכוונה? זוכה לתורה שניתנה בימין, הוא זוכה לתורה העליונה. התורה שניתנה בימין היא תורה שכמו שהוא אומר, מתעלית על העולם. כן? מתרוממת כביכול, מה זה הכוונה מתעלית על העולם? מתרוממת מעל המציאות. הוא זוכה למעלה של התרוממות. המציאות שלנו היא מציאות חומרית, אז כשאדם זוכה לתורה, כמו שאמרנו, להיות מנותק מהצד החומרי שבו, אז זה לא רק זה שהוא זוכה להיות מנותק מהצד החומרי, הוא זוכה להיות מנותק בכלל מהמציאות הרגילה, מהמציאות החומרית הרגילה, וכביכול להיות למעלה. כן? להיות למעלה. ימין השם רוממה, זוכה לתורה שניתנה בימין. וכבר בארנו, כי מפני חידות שלהם הם מתעלים אל השכל העליון, אשר אינו ראוי זה אל האדם שהוא לומד בהלכה ביחידי. רק אם לימודו על ידי שניים שהם מחדדים זה את זה, קונים השכל העליון, ולכך הם זוכים לתורה שהיא מתעלה על הכל. כלומר, השכל הפשוט, שהוא פשוט במובן זה שהוא החומר הוא מורכב. השכל, ההיגיון, הצד, כמו שאמרנו, הצד הרוחני הוא פשוט, הוא לא מורכב. וכלומר, השכל הפשוט, שהוא שכל התורה, שהוא על הכל, לדבר זה הוא זוכה. רב נחמן בר יצחק אמר שזוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה, שנאמר, כתוב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז יש ימין של תורה ויש שמאל של תורה. הגמרא אומרת, דרך אגב, הגמרא דורש את הפסוק הזה, אורך ימים בימינה זה הלומדים תורה לשמה. זה נקרא ימינה. ועושר וכבוד בשמאלה, הכוונה היא לאלה שלומדים תורה שלא לשמה. גם לאלה שלומדים תורה שלא לשמה, זה גם כן מדרגה. אז הם זוכים לאושר וכבוד. אבל אורך ימים בימינה, למי שעוסק בתורה לשמה. וכל זה מפני שעל ידי שהם מחדדים זה את זה, השכל מתעלה למעלה למעלה עד שמגיעים אל המדרגה שמשם אריכות חיים. כתוב אורך ימין בימינה. עד שמתעלים אל המדרגה שמשם אריכות חיים ודברים אלו עמוקים מאוד. ודברים אלו עמוקים מאוד. טוב, נראה עוד קטע, כמה שנספיק. עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים אנוכים זה, מקודם דיברנו על מחדדים זה את זה בהלכה. עכשיו הוא אומר, הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים אנוכים זה את זה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. הכתוב בהמשך, ויכתב ספר לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. אז מה כתוב? אז נדברו יראה השם איש אל רעהו. אומרת הגמרא, אין דיבור אלא נחת. אין דיבור אלא נחת. מה הכוונה? אז הוא מסביר שכתוב, ידבר עמים תחתינו. עד כאן. אין דיבור אלא נחת. מה הכוונה? מה המקור? שנאמר, ידבר עמים תחתינו. איך, 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 איך המשמעות בפסוק? ידבר עמים תחתינו, אין דיבור אלא... אז לכאורה, הכוונה היא כזאת. קודם כל, מה הפשט בפסוק? ידבר עמים תחתינו, הכוונה, ינהיג עמים תחתינו. ידבר עמים תחתינו, מה הכוונה ידבר עמים תחתינו? ידבר עמים תחתינו, הכוונה, ינהיג עמים תחתינו. זאת אומרת, מה הכוונה ינהיג עמים תחתינו? אנחנו ננהיג עמים. ידבר עמים תחתינו, הכוונה, ינהיג עמים תחתינו. ינהיג עמים תחתינו, המובן לכאורה הוא, שאנחנו, העמים יהיו מונהגים על פי רצוננו. זה הכוונה. תחתינו זה במובן של על פי רצוננו. לרצוננו. ידבר עמים תחתינו. הכוונה, ינהיג עמים תחתינו, הכוונה לרצוננו, על פי רצוננו. זה לכאורה הכוונה בפסוק. מה פשט? אז אומרת הגמרא, כתוב, שני תלמידי חכמים הנוחים זה את זה. אין דיבור אלא נחת. מה המשמעות של הדברים? מה הכוונה? אז הגמרא מביאה את הפסוק, ידבר עמים תחתינו. המילה נחת ותחתינו, הכוונה תחת ונחת. זה אותו עניין. אז מה הכוונה? נוחים זה את זה. נוחים זה את זה. הכוונה, אני חושב שהכוונה היא שכל אחד באמת מקבל את ההנהגה של השני. באמת, הענבה שלהם נותנת אפשרות לכל אחד להיות מונהג על פי השני. אין דיבור אלא נחת. נראה איך שהוא מסביר. הנה, הוא שואל סתירה קודם כל. המהר"ל שואל סתירה. אף על גב דה בשאר המקום אמרו, כתוב, כה תאמר לבית יעקב, המילה דיבור בתורה, ההפך, תמיד הלשון דיבור, כתוב ככה, יש דרשה של הגמרא. רש"י מביא, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז אומרים חז"ל, מה זה כה תאמר לבית יעקב? האמירה לבית יעקב זה לנשים. האמירה היא רכה. אז לשון אמירה היא רוך. ותגד, דורשים חז"ל, דברים הקשים כגידים. כגידים. אז יש אמירה ויש הגדה. הגדה היא קשה. האמירה היא רכה. עכשיו, לא רק הגדה היא קשה, גם דיבור הוא קשה. גם דיבור הוא קשה. למה? גם כן, הפסוק הזה, ידבר עמים תחתינו. מה הכוונה ידבר עמים תחתינו? ידבר עמים תחתינו, הכוונה היא ינהיג עמים תחתינו. להנהיג עמים, פירושו של דבר, איך אתה מנהיג? מנהיג חייב שוט, חייב מקל, כן? ודאי. אז הוא אומר, אין דיבור אלא קשה כי דכתיב, הנה, ביוסף כתוב, כשהם באים ליעקב, אחרי יוסף, אחרי מה שקרה כשהם נפגשו עם יוסף, אז הם אומרים לו, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. אז המהר"ל שואל סתירה. צד אחד אתה אומר אין דיבור אלא נחת. מצד שני כתוב כאן דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. אומר, אתם איירי במילי דאלמה. שם כשהם באים ואומרים לו דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, אין דיבור אלא קשה, הכוונה בדברים ששייכים לעולם, לא לתורה. אבל בדברי תורה, הלשון של דיבור הוא לשון נחת. שכך אמרו גם כן בפרשת בעלותך, מיום שנענשו ישראל בשביל המרגלים, דהיינו בשנה השנייה ששלחו את המרגלים, בשנה השנייה להיותם במדבר, לא נגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בלשון דיבור. עד סוף 40 שנה, שלא היה דיבור עם משה פנים אל פנים. והרי מבואר כי לשון דיבור הוא פנים אל פנים, כאשר הוא במי, אבל כאשר הוא במילה דשמיא. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, הכוונה, זה נקרא מילה דשמיא, זה נקרא תורה, והוא ידוע למבינים, ואין כאן מקום זה, זאת אומרת אין מקום כאן לבאר את היסוד הזה. בקיצור, אז המהר"ל רוצה לתרץ, מצד אחד אין דיבור אלא קשה, מצד שני באים ואומרים אין דיבור אלא נחת. תלמיד, כתוב אז ידברו איש אל רעהו ויחשב השם וישמע, אז אומרת הגמרא אין תלמידי חכמים הנוחים זה את זה בהלכה, אין דיבור אלא נחת. אז רואים שהוא מבין פשט נחת במובן שאנחנו מבינים את המילה נחת, נחת מלשון נוח, נוח, כך רואים שהוא מבין. ואז הוא שואל, הרי אין דיבור אלא קושי, אלא קשה. אז הוא אומר, תלוי על מה מדובר. כשהמדובר הוא בדברי תורה, אז אין דיבור אלא נחת. וכשהמדובר הוא לא בדברי תורה, אז אין דיבור אלא קשה. האמת היא שאפשר היה להגיד עוד תירוץ. עכשיו אני חושב, הגמרא אומרת, הגמרא דורשת בקידושין, את והב בסופה, אפילו האב ובנו, והרב ותלמידו, כשהם לומדים, הם שונאים אחד את השני, אבל בסופו של דבר הם נעשים כאוהבים זה את זה. זאת אומרת, בדברי תורה, ההפך, בדברי תורה, כשאני שומע סברה, ואני חושב שהסברה לא נכונה, אז אני צריך לצעוק עליך שהסברה הזאת לא נכונה. ואם אתה חושב שהסברה הזאת כן נכונה, אתה צריך לצעוק עליי שהסברה כן נכונה. הגמרא מתארת צורה של לימוד בין רב ותלמידו ואב ובנו, שהם שונאים אחד את השני, אבל בסופו של דבר את ואהב בסופה, בסוף הם אוהבים אחד את השני. זאת אומרת, לימוד תורה הוא תמיד שאדם עומד על דעתו עד הסוף, לא מוכן לוותר, ואם השני לא שומע לו, הוא שונא אותו. שונא אותו במובן זה לא ששונא, כי הרי בסופו של דבר זה אהבה, אבל ממילא זה לא חייב להיות סתירה. אין דיבור אלא קשה, וגם בדברי תורה, אבל גם כשבדברי תורה שונאים זה את זה, הדיבור הוא דיבור קשה, אז, אבל את ואהב בסופה, בסופו של דבר הם נוחים זה את זה, כן? בסופו של דבר, במסקנה הסופית, בנקודת הסוף, אז הם אוהבים זה את זה. הנוחים זה את זה, אני יכול להגיד, זה הבסוף. אבל הוא אומר אחרת, הוא אומר שיש חלק בין מילה דשמיא למילה דעלמא. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, בפעם הבאה נחזור לקטע הזה עוד פעם מההתחלה. כן, כן, כן. מה? בטח, בטח. מה השאלה?